סול סיואל, הרדיו של ישראל. פודקאסט, אחד מהטרנדים החמים שיש היום. רוצים להקליט פודקאסט משלכם? רוצים שכל העולם ישמע אתכם? רדיו סול, הרדיו האינטרנטי הגדול בישראל, מזמין אתכם לאולפן ההקלטות האיכותי והמקצועי ביותר, עם פודקאסט אודיו ווידאו כולל גרין סקרין. לפרטים נוספים חייגו 03-677-3636. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי. עמותת קול נותן מסייעת למשפחות נזקקות, חיילים בודדים, נוער, נוער בסיכון, אנשים עם מוגבלויות וצרכים מיוחדים. העמותה מקימה תוכניות סיוע והשרה בתחום התקשורת והמוזיקה ומקרבת בין תרבויות במגזרים השונים. תרומתכם קטנה כגדולה יכולה לסייע לאלפי אנשים. לתרומות חייגו עוד היום 03-677-3636. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי.
קול נותן, המרכז לסיוע חברתי.
אתם מאזינים לתוכנית לעוף גבוה, כל מה שרציתם לדעת על קריירה, ייעוד ומשמעות, בהגשת חופית גלב.
ערב טוב מאזינים ומאזינות, ברוכים הבאים ללעוף גבוה, תוכנית על קריירה, ייעוד ומשמעות. אני חופית גלב ואני ממש שמחה ונרגשת להיות איתכם כאן כמו בכל התוכניות. היום יום שלישי, ה-22 לאפריל, כ"ד בניסן, התשפ"א, ואנחנו ממש ערב יום השואה. יום שמזכיר לכולנו את המקומות האפלים ביותר שאנחנו יכולים להגיע אליהם כאדם, בכלל כאנושות. אבל גם באותה מידה את היכולת שלנו לצמוח ולמצוא משמעות ולבחור בחיים גם מתוך המקומות האלה. לכן בחרתי להקדיש את התוכנית הערב לנושא שכולנו צריכים, איך צומחים ממשבר. אנחנו כבר כמה שנים נמצאים בשנים קשות, ובפרט אחרי השביעי לאוקטובר. שנים שבהם אני ממש מרגישה, ואני בטוחה שלא רק אני, כאילו ההיסטוריה היא חוזרת על עצמה וגורמת לנו לראות מול העיניים שלנו סיפורים שקראנו עליהם רק בספרים. אני חסידה של תורת הלוגותרפיה, תורת המשמעות שהגה ויקטור פרנקל, שחלק נכבד מהספר שלו, אדם מחפש משמעות, נכתב על החוויות שלו כאסיר במחנות הנאצים. ומתוך המקום הנורא הזה, הכי נמוך בעולם הזה, הוא שיתף תובנה מדהימה. האנשים ששרדו הם אלו שמצאו משהו לחיות למענו. הוא נהג לצטט את המשפט הנודע של ניטשה, מי שיש לו למען מה, ימצא את האיך. ואנחנו רואים שגם בתקופה האחרונה שלצערנו אנחנו חווים את מה שאנחנו חווים, נחשפנו לסיפור הזה של הירש גולדנברג זיכרונו לברכה, שאף הוא העביר את המסר הזה הלאה. וכל פעם מדהים אותי מחדש החוסן הזה של החטופים שחוזרים, שמספרים שגם הם מתוך הקושי הכל כך גדול, גם משם מהמקום הנורא הזה, איך הם מצליחים לצמוח ולגדול. וחשבתי שהערב הזה, כן, אני רוצה להקדיש את התוכנית הזאת. אנחנו מדברים על קריירה, ועדיין, לכל אחד מאיתנו יש גם את המשברים הפרטיים שלנו. כל אחד מאיתנו חווה את המשבר הפרטי, ובזמן שהוא חווה את המשבר, בשבילו זה הדבר הכי נורא שיכול להיות. אז איך באמת אנחנו יכולים לצמוח גם ממשבר? איך מתוך המקום הזה של הכאב, מתוך מקומות שאנחנו מרגישים שהאפשרויות נסגרו בפנינו, שמרגיש שאנחנו בנקודת שפל בקריירה שלנו, או בכלל בחיים, איך אנחנו יכולים למצוא את הכוח לא רק לשרוד, אלא גם לצמוח. משברים, כולנו חווים אותם. הם מגיעים בלי הזמנה, בלי התראה מוקדמת. לפעמים נראה לנו שזה שלידינו לא חווה בחיים שלו משבר. לפעמים אנחנו בטוחים שיש טעו המוצלח או את המוצלחת שהם אף פעם לא קרה להם, אבל כולנו חווים משברים. ולפעמים דווקא במקומות האלה שאנחנו בטוחים שהכל מתנהל על מי מנוחות, שהכל כמו שצריך, דווקא אז יכול להגיע אירוע שהוא לא צפוי. או איזה פיתורים פתאומיים, פרויקט שקרס, תחושה של תקיעות בתפקיד שכבר לא מספק, למרות שזה היה נראה לי שזה התפקיד שאני הכי רציתי בעולם. או אפילו שסתם הכנו איזו פגישה ענקית, או לא סתם, פגישה גדולה בעבודה. כשהגיע איזה מנהל מחול, אנחנו הצגנו את הכל והתכוננו כל כך, וזה פשוט לא הלך לנו. לפעמים גם סתם יכול להיות שאנחנו באים בבוקר לעבודה ומישהו זורק לנו משהו לא במקום, וגם אז יש לנו איזשהו, אנחנו חווים איזשהו משברון, משבר קטן. כל אלה, משברים קטנים וגדולים, מטלטלים אותנו, ולפעמים זה מרגיש כאילו הכל קורס, ויש צורך לבחון איך אנחנו מנהלים את זה. איך אפשר באמת שזה לא ינהל אותנו, אלא איך אנחנו מנהלים את הסיטואציה. באמת גם עכשיו, דווקא עכשיו, כשהעולם סביבנו משתנה בקצב מסחר, ושוק העבודה הופך לפחות צפוי ויותר דינמי, ואנחנו יודעים שיש כנראה יותר יהיו משברי קריירה, הם כמעט בלתי נמנעים. אבל זו גם הנקודה המרכזית של התוכנית היום, הם גם יכולים להיות הקרש קפיצה שלנו לצמיחה משמעותית. אני יודעת את זה לא רק מהספרים או מניסיון של אחרים, אני יודעת את זה כי חוויתי את זה גם על עצמי, על בשרי. לפני כמה שנים הייתי בשיא הקריירה שלי, תפקיד בכיר, הכל היה מדהים, ווואלה, אתם יודעים, כל הסממנים החיצוניים, הכל היה נראה טוב, אבל אני הרגשתי מבפנים סוג של ריקנות, והרגשתי שמשהו חסר, והרגשתי שבאמת, ולקח לי המון זמן, זה לוקח איתו המון המון אשמה, הרגשתי שזה ממש משבר, איך יוצאים ממנו? אני אשתף קצת במהלך התוכנית. אז היום בתוכנית הזו, אני רוצה לדבר איתכם על איך אנחנו נצמח מזה, איך הופרים את רגעי המשבר הכואבים והמבלבלים המפחידים האלה, דווקא לנקודת מפנה שפותחת אולי דלתות חדשות, לא אולי, בטוח. ואיך מוצאים גם בתוך הדבר הזה משמעות, משמעות אפילו יותר עמוקה מנקודת המשבר הזאת בקריירה שלנו, וגם הדרך לא נראית ברורה, מצליחים לסלול אותה מחדש. אז בואו נצא למסע, מסע מהמשבר אל הצמיחה, מהכאב אל המשמעות ומהנפילה אל היכולת לעוף, אבל לעוף באמת גבוה. אז אנחנו נשמע עכשיו קודם כל שיר של צמד שאני כל כך אוהבת. למה לי לקחת ללב?
למה לי לקחת ללב? יש לי דברים חדשים בראש, יש לי דמיון שעוזר לפעמים לשכוח. למה לי לקחת ללב? יש לי הרבה לאהוב מראש, יש לי תמיד חברים שעוזרים לשמוח. לך עם זה לאט ואז תוכל פשוט לרוץ להתחלה. לך עם זה לאט ואז תוכל פשוט לרוץ יש לי הרבה לאהוב מראש, יש לי דמיון שעוזר לפעמים לשכוח. Thank you.
באמת למה לי לקחת ללב? קל נורא להגיד, קשה לבצע. ונתחיל בדוגמאות מהחיים. פגשתי בקליניקה שלי, מיכל שם בדוי, כל השמות שאני מביאה כמובן הם בדויים, וגם מעורבבים קצת בסיפורים, אבל אני חושבת שכל אחד מכם יוכל להתחבר לפחות לחלק מהסיפורים שאני מביאה, כי הם באמת סיפורים מהחיים. שם בדוי שמנהלת פרויקטים בבנק גדול, בחורה סופר מרשימה, שהעבודה ממש בלב שלה. היא השקיעה את הנשמה שלה בעבודה במשך שנים, הגיעה בשעות מוקדמות, לא הסתכלה אף פעם על השעון, יצאה כמובן אחרי רדת החשיכה, תקתקנית, חסרת תקנה, לא מחמיצה דדליינים, ניהלה פרויקטים מורכבים עם המון אנשים, בהצלחה מאוד מאוד גדולה. ותמיד היא עשתה את זה, עשתה את העבודה שלה, לא בצעקות, לא ברעש, מתוך אמונה שכשעושים את העבודה, אז העבודה תדבר בעד עצמה. ואז כשהתפנה איזשהו תפקיד בכיר בצוות, תפקיד שמיכל הייתה בטוחה שהיא מתאימה לו וחיכתה לו אפילו. היא ידעה שהיא מוכנה לו, כן? היא גם הכינה את עצמה אליו. ופתאום ניתן לאיזה קולגה שלה. קולגה שבכלל הגיע הרבה אחריה לחברה. הוא גם היה הרבה פחות מנוסה, לטענתה. וגם הרגישה שבאמת, שבלב העבודה, היא כל כך הייתה בלב העבודה, שהיא הרבה יותר מנוסה גם בתוך העשייה של מה שצריך לעשות. הרגשתי כאילו נתנו לי סתירת לחי, היא אמרה לי. פתאום התפקחתי, הבנתי שבזמן שאני עסוקה בלעשות את העבודה הכי טובה שאני יכולה, אחרים עסוקים בפוליטיקה, ביצירת קשרים עם אנשים הנכונים, בהבלטת ההישגים שלהם. כך היא אמרה את זה מתוך המקום הכי כואב שלה. אנחנו כמובן נמצאים גם במקומות של חוסר שיפוטיות, כשבן אדם נמצא במקום של כאב. זה מה שהיא הרגישה. זה היה ממש ממש, היא דיברה מהלב ומתוך כאב. היא נכנסה לתקופה קשה, היה לה קשה פתאום כבר לעשות את העבודה כמו לפני כן, היא הרגישה פחות מחוברת, פחות מקושרת, היא הרגישה חוסר מוטיבציה. פתאום הרגשתי שקופה. אם אתם זוכרים בפרקים הקודמים דיברנו, כמה תחושה של שקיפות לאנשים גורמת להם לרצות שהם שקופים, הם מרגישים שזה, הם פשוט לא רוצים להישאר במקום הזה, גם אם הם כביכול מרוויחים המון, ודיברנו כמה זה גם גורם לאנשים לפתח משמעות דווקא שלילית כשהם מרגישים שקופים, כי הם רוצים שיראו אותם. כאילו כל המאמצים שלי לא נראים, לא מוערכים, התחלתי לחשוב שאולי פשוט מנצלים אותי. אפילו במילים, שימו לב באיזה מילים קשות היא השתמשה, סתירת לחי, ניצול. לוקחים את כל העבודה הקשה כשאני עושה כמובנת מאליה, בלי לתת לי את ההכרה וההתקדמות שמגיעה לי. מעבר למילים שהיא אמרה, זה היה מילים שיצגו באמת את התחושה של הכאב המאוד עמוק, של השבר. היא שקלה להתפטר, היא לא רצתה לעשות משהו אימפולסיבי, אבל היא החליטה שהיא חשבה לעזוב הכל מאחור. אבל מתוך המקום הזה, וכמובן שזה לא ישר, זה משהו שלוקח זמן, זה ממש, תמיד אני אומרת, כמו שהיא אמרה, נותנים לי סתירה, זה כואב, היא חיכתה רגע, ושעתה קצת, אבל דווקא מתוך המקום הזה של הכעס, מיכל החליטה לעשות משהו שהיא לפני כן לא איזה לעשות. היא קבעה פגישה עם המנהל הבכיר שלה, והחליטה שהיא פשוט הולכת על זה. זה משהו שלא היה לקל בכלל. היא נכנסה לפגישה שהיא כולה רועדת, היא מתארת. אבל הרגשתי שאין לי מה להפסיד. בפעם הראשונה דיברתי בפתיחות על הציפיות שלי, על התחושות שלי, על האכזבה שלי, וכמובן גם על הערך שאני מביאה לארגון. תחשבו מה זה, זה משהו שהוא בכלל לא מובן מאליו, היא פתאום אמרה את זה בקול רם. כשאנחנו אומרים משהו בקול רם, אנחנו אומרים את זה גם לעצמנו, לא רק לבן אדם שנמצא ממולנו. וזה אחד הדברים שהיא עשתה, ברגע שהיא העזה להיכנס לאותו מנהל. לא היה שם קסם, כן? המשרה כבר בכלל ניתנה למישהו אחר, כמו שאנחנו יודעים, אבל משהו השתנה. משהו השתנה בהרגשה שלה. היא פתאום הבינה, יצאתי מהפגישה הזאת עם תובנה מטלטלת, שהאחריות של הקריירה שלי, על הערכה שאני מקבלת, על ההתפתחות שלי, היא קודם כל שלי. לא של אף אחד אחר, לא של הארגון, לא של אף אחד. אגב, זו תובנה שאני ממש ממש מבקשת מכם לקחת מכאן. זו תובנה לכל החיים. אנחנו אחראים על עצמנו, על הקריירה שלנו, על העשייה שלנו. אף אחד אחר לא יפתח אותנו אם אנחנו לא נחליט לקדם את עצמנו לשם. והרבה פעמים אנחנו צריכים לעשות צעדים בשביל שזה יקרה. וזה כביכול פתח בפניה חלון. חלון של הזדמנויות. ראיתי פתאום אפשרויות שלא ראיתי אותם לפני כן, זה מה שהיא אמרה. שימו לב מה קרה כאן. ממקום של משבר פתאום היא ראתה חלון. חלון של הזדמנויות. בחודשים לאחר מכן, היא פתאום התחילה לחשוב קצת אחרת. פתאום פיתחה אסטרטגיה חדשה לקריירה שלה. קריירה אגב, זה לא התפקיד שאני עושה היום. קריירה זה כמה תפקידים קדימה. איך אני בונה את עצמי קדימה. היא התחילה לתעד את ההישגים שלה, וזה לא אומר שעכשיו צריך ליצוק אותם בכל הקולות. אבל עצם זה, שאני קצת יותר מתעדת, אז אני גם בעצמי יודעת ומודעת למה אני עושה, וגם אני קצת משדרת את זה הלאה. ללמוד איך להציג אותם בצורה אפקטיבית, שזה לא פחות חשוב, אנשים צריכים לדעת מה אני עושה. אם אני נמצאת לבד בתוך השקוביה שלי, איך הם יכולים לדעת מה אני עושה? לבנות רשת קשרים מקצועיים, זה כל כך חשוב, הנטוורקינג הזה. הנטוורקינג הזה זה חשוב, גם דיברנו על זה בפרקים קודמים, לא רק בשביל האינטרס או בשביל להראות, זה חשוב בכלל לחיים. כל מה שאני בונה זה גם גורם לי להרגיש הרבה יותר מחוברת והרבה יותר שייכת. וזה משהו שמאוד חשוב לקחת אותו בחשבון, ואגב, לא רק בתוך הארגון, אלא דווקא גם מחוצה לו. אני יכולה לשתף שאני בחברה הראשונה שעבדתי, שעזבתי בפעם הראשונה, לא הכרתי אף אחד מבחוץ, כל כך הייתי שרויה בתוך העבודה. ולכן זה משהו שהבנתי כבר אז, כמה זה חשוב לא להיות רק בתוך המקום שאני נמצאת בו, לפתוח כמעוף הציפור, לפתוח את העיניים ולהסתכל לכל הכיוונים. הכישלון הוא היה התחלה של צמיחה אדירה עבורי, היא אמרה. היום זה כמובן בחוכמת בדיעבד. תמיד בדיעבד קל לנו להסתכל על המשבר ולהגיד, אולי טוב שעברנו אותו. בזמן המשבר זה מאוד מאוד קשה. בזמן הזה אנחנו צריכים להבין שאנחנו ממש צריכים לזכור שגם יגיע יום אחרי. היא אומרת, הוא לימד אותי להיות טובה יותר במה שאני עושה. זה חשוב, אבל זה לא מספיק. צריך לדעת לייצג את עצמך, להיות הסוכן של עצמך. וזה שיעור ששינה את הדרך שלה. זה מה שהיא טוענת. זה משהו שהוא מאוד מאוד חשוב. ובאמת, לאחר מכן, איזושהי תקופה מסוימת, שהיא הייתה כבר בתוך התפקיד, היא קיבלה הצעה לתפקיד בכיר יותר בחברה מתחרה. זה היה התפקיד הנכון עבורה. וגם, מבחינת ההתכווננות שלה, פתאום היא שידרה את זה, ברגע שאנחנו משדרים את זה, אנחנו מתחילים לחשוב אחרת, אנחנו משדרים את זה הלאה, וזה מתחיל להגיע לפתחנו. היא אומרת, הגעתי אליו סופר מוכנה. הסיפור של מיכל, אנחנו לומדים ממנו כמה וכמה תובנות, על ההתמודדות של משבר בכלל בקריירה וצמיחה ממנו. קודם כל, למדנו על הפער שיכול להיות בין העבודה שלנו, והקשה והמסורה שלנו, לבין ההכרה שאנחנו נקבל עליה. זה חשוב, אנחנו צריכים לזכור את זה. העבודה שלנו זה משהו אחד, וגם ההכרה שלנו זה גם דבר שאנחנו צריכים לדאוג לו. אנחנו צריכים לקחת את זה בחשבון. מיכל חשבה שהעבודה הטובה תדבר בעד עצמה, אבל היא גילתה שהמציאות יותר מורכבת. זו תובנה שכדאי לחשוב עליה, לא מספיק לעשות את העבודה, צריך גם לדעת להציג אותה בצורה הנכונה. זה חלק מהתפקיד שלנו. קודם ודבר נוסף, ראינו את התהליך של לקיחת האחריות. במקום להישאר בתפקיד הקורבן שהיא הייתה בו בהתחלה, ולהאשים את המערכת, ולהגיד המערכת בחרה בו, למרות שהוא פחות טוב, פתאום היא לקחה אחריות על הקריירה שלה. זה היה רגע של מפנה, זה ממש נקודת מפנה עבורה. ההבנה הזאת שצריך לנהל את המסלול המקצועי באופן אקטיבי. יש לנו כאן אחריות אקטיבית לקריירה שלנו, לתפקידים שלנו. בנוסף, ראינו את הכוח שיש בה בשיחה כנה. למרות הפחד, מיכל עזרה כוח ודיברה עם המנהל בפתיחות. היא דיברה איתו על התפקיד, היא דיברה איתו על מה היא מעוניינת. היא עשתה איתו סוג של תיאום ציפיות. זה משהו שהיה מאוד משמעותי בעצמה האישית שלה. למדו גם על הצמיחה שיכולה לבוא מתוך אכזבה. היא הפכה את החוויה הכואבת למנוף לשינוי. היא למדה מיומנויות חדשות, פיתחה גישה אסטרטגית לקריירה שלה ובנתה רשת קשרים. היא נשארה באותו מקום של כאב למשך זמן מסוים ואז פרצה החוצה. אז למדנו המון, ראינו איך החלון שנפתח הביא להבנה שדווקא מתוך המשבר, זה פותח בפנינו אפשרויות חדשות שלא היינו רואים לפני כן. כי כשאנחנו נמצאים באותו מקום, אין לנו איזשהו טריגר, ופה היה לה טריגר. משבר הוא גם טריגר. הוא גם המקום הכואב הזה, שממנו יש גם נקודת מפנה. כשאנחנו נמצאים במקום טוב, יותר קשה לנו לעשות שינוי או להתפתח. לפעמים דווקא המשבר פתאום מביא אותנו למקומות חדשים. אז זה באמת הסיפור הראשון שרציתי לספר לכם, ואני בטוחה שחלקכם יכולים להתחבר אליו, אם לא רובכם, כי אני בטוחה שזה קרה ללא מעט מאיתנו. ואם אצל מיכל המשבר הגיע מאכזבה נקודתית, אז אצל שרון, הסיפור השני שאני רוצה לספר לכם, המשבר היה מאוד עמוק. הוא נגע לא רק בקריירה שלה, אלא בכלל בזהות שלה. הוא ממש נשמע, הוא שינה לה את כל הסיפור שלה, האישי. שרון מנהלת בחירה מאוד בארגון גדול, הייתה אשת קריירה מבריקה שצמחה בתוך הארגון. במשך שנים היא עמדה בחזית החדשנות של החברה, פיתחה מוצרים חדשים, הובילה מהלכים, באמת בנתה המון, המון, המון דברים בתוך התהליכים, היא הייתה חלק מה-DNA של הארגון. היא הייתה, וכמובן כמו שאמרנו, זה היה חלק מהזהות שלה, היא לא הייתה מודעת לזה שזה חלק מהזהות שלה. מבחינתה זה היה לבוא לעבודה על הבייבי שלה. ואז הגיע איזשהו מנהל חדש, ופתאום בהתחלה היחסים ביניהם היו נראים טובים, אבל אחרי זה שהיא תקופה מסוימת, היו ביניהם דין ודברים, וראינו שהדברים לא הלכו לאותו מקום, וגם החברה התחילה לעבור שינויים, ופתאום היה התחיל יותר קיצוצים, והוא הפסיק להתייעץ איתה, וקצת עשה את הדברים אחרת, ופתאום קיבל החלטות, ולא תמיד קיבל את ההצעות שלה, לעתים אפילו התעלם מהם. כששרון באיזשהו שלב, ככה שהיא ישבה בינה לבינה, וראתה את המצב של החברה והפיתורים, וראתה את הקשר שלה מולו, היא שאלה אותו ישירות, האם היא על סף פיתורין? הוא לא אמר כן ולא אמר לא, אבל הוא גם לא אמר לא. הרגשתי כאילו זרקו אותי מהקומה העשירית בלי מצנח, היא אמרה לי. איך יכול להיות? אני בניתי פה חלק ניכר מהארגון הזה. השקעתי בו את החיים שלי. פתאום אני לא רלוונטית? פתאום פותחים לי את הדלת החוצה? שרון נכנסה לתקופה שאני לא אגזים אם אני אגיד שזו פגיעה אישית קשה, היא מתארת. הרגשתי ממש בגידה, ככה היא אמרה. כעס, חוסר אונים. אבל הכי קשה הייתה תחושת האובדן זהות. מי אני פתאום? אני לא יודעת כבר מי אני. ממש, היא היה לה קשה להפריד בינה לבין התפקיד שלה. לחברה, למעמד, כשזה נלקח ממנה, היא הרגישה ריק ענק. לקח לשרון כמה חודשים של התמודדות. לא רציתי לעבוד במקום אחר. הרגשתי שאני שייכת למקום ההוא, הרגשתי גם שזה נלקח ממני. הרגשתי שאף ארגון לא יכול להחליף את מה שבניתי שם. את ההיסטוריה, את תחושת השייכות. ובאמת, לאחר מכן, כשהגישה קורות חיים והגיעה גם לרעיונות, היא קיבלה תשובות שליליות. כך שזה עוד יותר הוסיף למשבר. זה משהו שכל פעם שהיא קיבלה לא, זה נתן בפניה עוד פעם מראה לכך שהחברה היחידה שהיא רוצה לעבוד בה, זה דווקא החברה שהיא על זווה כרגע, עוד נאלצה לעזוב. ומתוך המקום הזה היה כאן תהליך, תהליך מאוד מאוד לא פשוט של כאב. אפשר להגיד אפילו, יש האומרים שזה אפילו אבל, סוג של אבל קטן. הוא גדול, תלוי למי. אבל באיזשהו שלב, כן הייתה איזושהי תפנית, תהליך של, דרך תהליך של תמיכה והתבוננות פנימית וליווי מקצועי. שרון התחילה לראות את האפשרויות שמעבר לארגון שעזבה. הבנתי שמה שאני אוהבת, היכולות לבנות, לפתח, להוביל, זה לא משהו שקשור לארגון, זה חלק ממני, מהכישורים שלי, מהיכולות שלי, ואני יכולה לקחת את זה לכל מקום. התובנה הזאת, שהיא, היא, ולא היא הארגון, זה משהו שהוא פתח בפניה פתאום צוהר חדש. שרון עזבה בסופו של דבר את הארגון, לא עברה לארגון מתחרה, אלא עשתה שינוי גדול יותר. היא הקימה עסק משלה, שמספק שירותים של ייעוץ אסטרטגיים בתחומים שהיא מומחית בו. ואז היא באמת בנתה איזשהו עסק משלה. לא רק שזה לא היה קל, אלא זה היה קשה מנסו, היא אומרת בכנות. היו תקופות מאוד קשות של ספק, של פחד, של בדידות, של חרדה קיומית. מי אני בכלל? מה אני? מה אני בלי כל הדבר הזה? באמת, זה שאלות מאוד מאוד קשות. אבל כשהיא מסתכלת אחורה, היא מבינה שהפיתורים האלה, הקפואים האלה, זה הדבר כנראה הטוב שקרה לה. כי הם הכריחו אותה לצאת מהאזור הזה של הנוחות, ולגלות עוצמות חדשות. יכול להיות אגב שאם היא הייתה ממשיכה בארגון, אז יכול להיות שהיה ממשיך להיות לטוב באופן שהיא הייתה בו. אבל ברגע שהיא נאלצה לעזוב, היא הייתה צריכה לבחור משהו חדש ולמצוא את עצמה מחדש, ופתאום מתוך המקום הזה היא הגיעה למשהו שהיא לא דמיינה שהיא תוכל להגיע אליו בכלל. מתוך זה שלא בחרתי, בחרתי, זה מה שהיא אמרה, לחיות חיים חדשים. והיום אני קמה באושר, היא אמרה את המילה, אני קמה באורות לעבודה. לא פחות מזה. ציטוטים אמיתיים. אני חושבת שהסיפורים האלה של שתי הדמויות הללו, מיכל ושרון, ממחישים משהו מהותי. אותו משבר יכול להיות גם קטליזטור לשינוי עמוק, לצמיחה. ובאופן שבסופו של דבר למשהו טוב יותר. אבל זה לא קורה באופן אוטומטי, זה דורש תהליך ולפעמים ארוך וכואב של התמודדות, של בחינה עצמית, של פתיחות לאפשרויות חדשות, של לדעת גם לשעות בכאב, של לאפשר לעצמי להבין שמותר לי להיות במקום פגיע, במקום של החרדה הזאת, הקיומית הזאת, שממנה, כמו שנאמר, מהמקום הכי נמוך אפשר רק לעלות. ואם יש דבר אחד שמשותף לשני הסיפורים הללו, שבכל אחד מהם המשבר לא היה סוף הסיפור, הוא היה פרק בספר שלם של החיים. פרק מאתגר וכואב. לפעמים משנה חיים, אבל בהחלט לא הסוף. הסיפורים האלה הם דוגמאות להרבה סיפורים אחרים. כמו למשל, שאפשר לתת פה גם דוגמה של תקיעות בעבודה. או התאמרות בעבודה, שזה דברים שאני נתקלת בהם המון. וגם שם אני רואה הרבה פעמים את המפנה הזה, של להסתכל על הדברים אחרת ולראות מה למדתי מהסיפור הזה, ואיך אני יכולה לקחת אותו קדימה, וכל אחד מוזמן כאן לשתף בינו לבין עצמו על משבר שהוא חווה או חווה בעבודה. אז בואו נדבר על מה אנחנו יכולים ללמוד מהסיפורים הללו. איך אנחנו יכולים לפתח כלים שיעזרו לנו לא רק לשרוד משבר, אלא באמת לצמוח ממנו. מהם העקרונות שיכולים להפוך את המשבר מחוויה הרסנית לחוויה שהיא מעצבת. אז באמת החוטים המשותפים הם, כמו שאנחנו יכולים לראות כאן, שגם הוא יעזרו לצמיחה. קודם כל, התחלתי ואמרתי לקבל את הכאב. הדמויות שפגשנו חוו כאב אמיתי. הרי משבר בעבודה, אנחנו יודעים שהעבודה זה המסלול שלנו, אנחנו רצים במסלול הזה, אנחנו משקיעים את עצמנו, זה גם משהו שהוא מאוד אישי שלנו, אם אנחנו נמצאים בבית, שאנחנו חווים את זה עם המשפחה או עם הילדים, פה זה שלנו, זה משהו שאנחנו מפתחים את עצמנו, זה חלק מההגשמה שלנו, מהייעוד שלנו, מהמשמעות שלנו, ופתאום הם חוו פה חוויה מאוד קשה, והם פשוט הבינו שהם לא יכולים להדחיק את הכאב הזה, הם הכירו בו והבינו שזה חלק לגיטימי מהתהליך. יש משפט של יונג, אחד מאבות הפסיכולוגיה, תלמיד של פרויד, שאמר, What you persist will resist. זאת אומרת, כל מה שאנחנו צריכים, כל מה שאנחנו נדחה אותו, דווקא יחליט להישאר יותר. ככל שאנחנו נרצה להתעלם מזה, זה עוד יותר יתקבע. אנחנו צריכים לאפשר לעצמנו גם את המקום של הכאב. אנחנו לומדים כבר מיותנו ילדים, שחשוב לו דווקא להעביר את הכאב הלאה. בואו נעביר אותו, בואו ננסה כבר להיות אחריו, כי אנחנו לא רוצים להיות בסבל. אבל אנחנו צריכים לשאול את עצמנו, האם זה סבל או האם זה רגש? זה רגש. וזה רגש שצריך גם אותו לאפשר. מה אנחנו מרגישים? לשאול ממש אפילו את עצמנו רגע לשאות בזה. מה אנחנו מרגישים עכשיו בתוך הכאב הזה? זה כאב ממש קשה. איפה זה בגוף שלי? איפה זה נמצא? איזה צבע יש לזה אפילו לפעמים? זה חלק מהתרגלים שגם אני עושה עם אנשים, כי זה מאפשר לנו להבין שזה חלק מהעניין. ועל קבלת הכאב, כחלק מהדרך, זה לא אומר שזה להשלים עם זה, או להיכנע. זה אומר שזה לאפשר את זה. זה משהו עמוק. הכרה שהכאב הוא חלק בלתי נפרד מהחוויה האנושית, ושיש לו תפקיד בצמיחה שלנו. בסיפור של מיכל ראינו איך היא עברה דרך השלבים הטבעיים של הכאב. כעס, תסכול, תחושה של בגידה. היא לא דחתה את הרגשות האלה. היא לא אמרה, הצידה, לא נורא. היא הכירה בכך שהכאב שלה אמיתי ולגיטימי. המשבר בקריירה, כמו כל משבר בחיים, מעורר בנו תחושות קשות, של אכזפה, של בושה, של פחד, של פגיעות, של באמת, כמו שאמרנו, גם אובדן זהות. מי אנחנו? התגובות האוטומטיות שלנו זה לנסות לפתור את התחושות האלה, להיפטר מהם, אבל דווקא להישאר בהם, כך עוזר לנו להתגבר. במקום זאת, הגיעה הקבלת, להגיד לכאב, כן, זה כואב לי, כמו שאמרנו, זה דבר שהוא חשוב. זה לא קבלה פסיבית, אלא הכרה אקטיבית דווקא בתחושות שלנו. יש מחקר פסיכולוגי מעניין שמראה שאנחנו נותנים שם מקום לרגשות האלה ומכירים בהם, האזורים במוח שקשורים לתגובות האלה, הם מורידים דווקא את הלחץ. כלומר, עצם ההכרה ברגש הקשה מפחיתה את העוצמה שלו. אבל הקבלה היא כמובן רק השלב הראשון, כמו שראינו אצל מיכל וגם אצל שרון, הם לא נשארו בכאב, הם נתנו לעצמם להרגיש, אבל הם נעו קדימה אל ההבנה, אל הפעולה, אל הצמיחה. וזו בדיוק המשמעות העמוקה בדבריו של פרנקל, שאנחנו, כל אחד חווה איזשהו סבל שהוא ייחודי. יש ממש ציטוט שלו, אף אחד אינו יכול לסבול במקומו של אחר. הסבל של אדם הוא ייחודי, לא ניתן להעברה, ובתוך כך תמונה המשמעות המיוחדת לו. זה לקוח מהספר של האדם מחפש משמעות. ודווקא דרך המקום הזה גם נאמר, בין הגירוי לתגובה, יש לנו מרווח, ושמה יש לנו בדיוק את האפשרות ליצוק את החופש שלנו, ליצוק בדיוק את איך שאנחנו מגיבים, ודווקא מתוך המקום הזה של כאב, אנחנו גם מגלים את עצמנו, את הכוחות שלנו, ועל מה שחשוב לנו באמת. וזה לא אומר שאנחנו צריכים להישאר בו, זה רק להכיר בו. אז הקושי הזה שאנחנו מנסים להימנע ממנו, הוא בדיוק המקום שבו תמון האוצר. זה אמרה פמה צ'ודרון, פמה צ'ודרון שהיא היא נזירה אמריקאית, שיש לה את הספר גם דווקא לקבל את הכאב שאנחנו לא מעוניינים בו, שזה באמת אחד הדברים שהיא ככה טוענת בספר שלה. היא ממש מתארת שדווקא מתוך המקומות שאנחנו הכי לא היינו רוצים בהם, אנחנו אף פעם לא נבחר להיות במקום של כאב, אבל דווקא משם אנחנו צומחים, ואני דווקא אתן לכם גם איזשהו תרגיל בסיום, איך אנחנו יכולים להתמודד עם זה. לספר אגב קוראים לקבל ברצון את הבלתי רצוי. אז אם אנחנו דיברנו על באמת קודם כל לקבל את הכאב, וזה חלק שאני כן אוהבת לשים עליו דגש, כי אני יודעת שזה חלק שהוא בלתי נפרד מהמערכת, ואני רואה את זה גם אצלי, שמגיעות אליי מתאמנות ומתאמנים שרוצים למצוא עבודה, יש להם איזה שניים, שלושה מפגשים של בכי. ורק אחר כך פתאום מתחילה הצמיחה. אז אני ממש ממש מבקשת מכם להבין שזה חלק מהעניין. ואז, כשאנחנו נמצאים בעיצומו של המשבר, אנחנו גם צריכים לזכור שזה לא יהיה ככה תמיד, אוקיי? אנחנו צריכים משם לראות את השינוי הזה גם כהזדמנות ולא רק כאיום. זה מאוד מאוד קשה כשאנחנו נמצאים במצב הזה, להגיד לעצמנו, אוקיי, יש פה גם הזדמנות. באותו רגע, אם מישהו היה בא ואומר לי את זה, הייתי אומרת לו, בבקשה, צא לי מהעיניים, סליחה על מה שאני אומרת עכשיו, אני לא רוצה כרגע לדבר איתך. מי רוצה עכשיו, בזמן שהוא במשבר, שינסו להוציא אותו מהמשבר? תן לי רגע לחוות את הדבר הזה, תן לי רגע להיות במיץ של עצמי. אין ספק, אבל אנחנו יכולים להגיד את זה לעצמנו. כשאנחנו נמצאים במשבר, אנחנו צריכים לזכור שיש לנו כלים לדבר אל עצמנו, כדי שזה באמת יוכל לעזור לנו. וזה אומר, ואנחנו צריכים להזכיר לעצמנו, שאם זה קרה לכל כך הרבה אנשים אחרים, שהזדמנות גם הגיעה מתוך המשבר הזה, זה אומר שאנחנו גם יכולים כנראה. אז אם דיברנו על לשהות בכאב, אז הדבר השני זה לראות בשינוי הזדמנות. אז ככה, באמת, כשאנחנו נמצאים בזמן של משבר, נראה לנו שזה יישאר ככה לתמיד. תמיד אנחנו נשאר במשבר הזה, אנחנו פתאום באותו רגע לא יכולים לראות שום עתיד. אנחנו פשוט לא, קשה לנו לראות את העתיד הזה. כששרון איבדה את העבודה שלה, ושהייתה חלק כל כך מרכזי מהחוויה שלה, מהזהות שלה, היה לה קשה לדמיין שאי פעם היא שוב פעם תרגיש תחושת משמעות, שהיא תרגיש מטרה בעבודה. שלב הייאוש הזה הוא שלב טבעי, הוא מובן מאליו בתהליך של משבר. אבל כאן מגיע תפקידו המכריע של השיח הפנימי, כמו שהתחלתי להגיד. המילים שאנחנו אומרים לעצמנו, הם יוצרים מציאות חדשה, מציאות פנימית חדשה. מחקרים מראים באופן שלא משתמע לשני פנים, שהמוח מגיב למילים הללו. המוח שלנו, יש לו איזושהי דרך מסוימת ללכת, אבל יש לנו גם דרך קצת לעבוד עליו, בכל מיני דרכים. קודם כל, כשאתם עצובים, תנסו לנסות לחייך. לחייך בכאילו. Fake it until you make it. אתם לא מאמינים איך זה משדר למוח שלנו שמשהו טוב קורה, ומשהו מתחיל, כבר מתחילים להרגיש אחרת. כנה לגבי המחשבות שלנו. כשאנחנו אומרים לעצמנו, אני תקוע לנצח, המוח מפרש את זה כעובדה. מבחינתו זאת האמת היחידה שקיימת, והתגובה הרגשית שתגיע היא בהתאם. לעומת זאת, כשאנחנו אומרים לעצמנו, קשה לי, אבל אני בטוחה שיהיה אחרת. אין ספק שאם אחרים הצליחו, זה הצליח וזה הצליח וזה הצליח, גם אני יכולה להצליח. ופשוט ממש במנטרה להזכיר את זה לעצמנו. אנחנו פותחים פתח לאפשרות חדשה. אבל איך עושים את זה, כן? זה לא קל. זה לא קל כשאנחנו נמצאים. איך אפשר לראות מעבר לחושך כשאנחנו נמצאים במצב הזה? אז אנחנו צריכים להבין שקודם כל זה תהליך, כי אמרנו גם שהשלב הראשוני זה לתת מקום לכאב. אבל גם להבין שיש פה איזושהי תהליך שאנחנו הולכים לעבור, שהתהליך הזה הוא תהליך של גדילה. שרון לא התעוררה יום אחד והחליטה, עכשיו יראה בזה הזדמנות. זה היה תהליך הדרגתי, זה היה שינוי של תפיסה. בהתחלה היא אולי רק הצליחה להגיד לעצמה, אני לא יודעת איך, אבל איכשהו אמצא את הדרך. משפטים קטנטנים, קטנטנים. לאחר מכן היא התחילה לזהות אפשרויות קטנות. ורק לאחר זמן מה היא התחילה לראות מעוף הציפור תמונה קצת יותר מלאה. השינוי הזה בשיח הפנימי חייב להיות אמיתי ואותנטי. לא מדובר כאן בחשיבה חיובית מאולצת או בהכחשה. להפך, מדובר כאן באיזשהו מקום וניסיון לשוחח עם עצמנו ולהבין שאנחנו חווים פה משבר וכן, הוא זמני, ואנחנו לא נהיה משהו כמו שהיינו בעבר, אבל אנחנו נהיה משהו חדש ומשהו יותר טוב. אני תמיד נותנת פה את הדוגמה של הקינטוגי. הקינטוגי היפני, שזה קד למעשה אצל היפנים ברגע שיש כלי חרס שנשבר, הם לא זורקים אותו. הם יש להם, מה שנקרא, יש להם הרבה הערכה לדברים שלהם, הם מדביקים אותו, אבל הם גם לא מדביקים אותו בשקוף, הם מדביקים אותו בדבק מצבע זהב. ואז הם אומרים, זה מזכיר לנו שנוצר כאן, אמנם זה כלי, דומה לכלי הקודם, אבל זה כבר כלי חדש. ואפילו השברים שלו הופכים אותו ליפה יותר. וזה בדיוק מה שאנחנו צריכים לזכור כאן. שבתוך ההבנה העמוקה הזאת של השינוי, אנחנו כנראה נצליח להתחדש, וזה השיח האותנטי הזה שאנחנו צריכים לדבר לעצמנו. אז באמת, דוגמה ממש מעשית לאיך אנחנו יכולים לעשות את זה, אז במקום להגיד, זה תמיד יהיה ככה, לומר לעצמנו זה קשה, אבל המצב הזה הוא זמני. זה משהו שאנחנו צריכים להזכיר לעצמנו. ולהזכיר לעצמנו, כן, קשה לי, קשה לי, קשה לי, קשה לי. אני יכולה לספר לכם את זה ממש מתוך מקומות שקרה לי, שאמרתי לעצמי, וואו, ממש קשה לי, אבל גם אני זוכרת שאמרתי לעצמי, תזכרי שהמצב הזה הוא זמני. תזכרי שיכולה להיות פה הזדמנות. ובמקום להגיד, איבדתי את ההזדמנות היחידה שלי, אין, לא יהיו לי עוד הזדמנויות. אני בטוחה שכל אחד ואחד מכם יצא לו להיות במקום הזה. כי זה הדבר הכי טבעי בעולם. אנחנו בני אדם. זה גם הישרדותי מאוד. אבל אנחנו יכולים להגיד לעצמנו, הדלת הזאת נסגרה, אבל יהיו דלתות אחרות, אני פשוט עדיין לא רואה אותם. יש דרך שאני עדיין לא רואה, יהיו פה עוד הזדמנויות. ובמקום להגיד, כל מה שבניתי הלך לאיבוד, לומר, סליחה, הכישורים האלה והניסיון שלי, אף אחד לא יכול לקחת את זה מאיתנו. אף אחד לא יכול לקחת מאיתנו את הדברים שבנינו. זה שלנו. אז נכון, השארנו בארגון הרבה מאוד דברים, אבל אנחנו לוקחים איתנו את העוצמות שלנו, את היכולות שלנו, ואת כל הדברים האלה קדימה לכל העשייה הבאה שלנו. וזה משהו שאנחנו צריכים ממש להזכיר לעצמנו. וגם, ויקטור פרנקל תמיד אומר, שאנחנו יכולים למצוא משמעות לא רק בהצלחות. אני חוזרת המון לויקטור פרנקל, כי כמו שאמרתי, אני חסידה מאוד של הלוגותרפיה ותורת המשמעות, ובאמת, הוא מדבר על כך שדווקא בתוך האתגרים, אנחנו נמצא עוד יותר את ההזדמנויות. המשבר יכול ללמד אותנו על עצמנו, על ערכים שלנו, דברים שאנחנו לא חשבנו עליו לפני כן. נכון, שאנחנו קמים בבוקר לעבודה והולכים והכל רגיל, אף אחד לא עוצר ושואל את עצמו, מה הערכים שלי? אבל דווקא כשאנחנו במשבר, פתאום אנחנו מכירים בעצמנו יכולות שלא דמיינו שהם קיימים. אנחנו מתחילים להבין בעצמנו דברים שאנחנו פתאום אוהבים בעצמנו, על היכולות שלנו. זה לוקח זמן ואנחנו צריכים גם להזכיר את זה לעצמנו. ואנחנו לא היינו מגלים את זה כנראה גם אחרת. אז יש את הסיפור הזה, הידוע של הזן, על העיקר שהסוס שלו ברח, והשכנים שלו אמרו לו, אוי, איזה מזל רע, איזה מזל רע. והוא ענה להם, מי יודע אם זה מזל טוב או רע? ואז הסוס חזר עם סוסים נוספים, והשכנים אמרו לו, יו, איזה מזל טוב, איזה מזל טוב. והעיקר שוב אמר, מי יודע? ואז הבן שלו נפל מאחד הסוסים ושבר את הרגל, והשכנים אמרו, איזה אסון, איזה מזל רע. והעיקר אמר, מי יודע? ואז הגיע צבא לגייס את כל הצעירים בכפר, והבן של העיקר לא גויס, בגלל הרגל השבורה שלו. והסיפור הזה מלמד אותנו, שלעולם אנחנו לא יכולים לדעת מה המשמעות המלאה של האירוע, בזמן שהוא קורה. נכון? בגלל זה דיברנו על בחוכמת הבדיעבד. אבל אנחנו צריכים לזכור, שמה שנקרא, יש משפט שאומר שרק אלוהים יודע באותו רגע נתון מה התובנות. יש לנו איזושהי דרך שאנחנו נצטרך לעבור כדי לחשוב לאחר מכן. אבל אם אנחנו קצת סומכים על החיים, קצת נותנים לחיים הזדמנות, אנחנו צריכים להבין שכנראה המשבר הזה עשוי להתברר כאיזה משהו שפתח לנו משהו חדש. בוודאות הוא פתח לנו משהו חדש. אנחנו נוכל ליצוק שם את המשמעות שאנחנו כבר נרצה. אנחנו נוכל ליצוק לשם את המשמעות שאנחנו נבחר. גם שהדרך מטלטלת וגם שהיא לא פשוטה. וזה באמת התובנה החשובה ביותר בעיקרון הזה. לא מדובר רק בלשרוד את המשבר, אלא גם לצמוח ממנו, להשתנות דרכו, להגיע למקום חדש כמו עם הקינצוגי, חדש שאולי לא היינו מגיעים אליו אחרת. הדלת לאושר נפתחת החוצה, אוקיי? לפעמים דווקא כשאנחנו נדחפים החוצה ממקום נוח ומוכר, אנחנו מוצאים את הדרך למשהו חדש ואותנטי יותר. אז אני רוצה שאנחנו נשמע שיר, שיר שאני כל כך אוהבת. שיר של ריטה, שבאמת מדבר על יום אחד זה יקרה. הלוואי.
ולא יהיה ממה לחשוש וזה יבוא כמו קו חרוט על כף יד זה יבוא בטוח בעצמו כאילו היה שם תמים וחיכה שנבחים בו וזה יבוא אתה תראה הידיים הקפוצות יתאחו והלב השומר לא להיפגע יפעם בקצב רגיל זה יבוא כמו שהטבע רגיל להיות שלם עם עצמו אתה תראה הידיים הקפוצות התארחו והלב השומר לא להיפגע יפעם בקצב רגיל זה יבוא כמו שהטבע הרגיל אתה תראה הידיים הקפוצות התארחו והלב השומר לא להיפגע יפעם בקצב רגיל זה יבוא כמו שהטבע רגיל הידיים הקפוצות התארחו והלב השומר לא להיפגע יפעם בקצב רגיל זה יבוא כמו שהטבע רגיל אתה תראה הידיים הקפוצות התארחו והלב השומר לא להיפגע יפעם בקצב רגיל זה יבוא כמו שהטבע רגיל שלם עם עצמו זה יבוא אתה הרי יודע לא הכל יטלטל אותנו לא הכל יקר ומה שיפתח לנו מחכה
אז ככה באמת התחלנו לדבר על איך אנחנו מתמודדים עם משבר, ואיך אנחנו גם צומחים מהמשבר הזה. דיברנו על לשעות בכאב, דיברנו גם על המקום הזה של להתחיל לנסות לראות איך אנחנו רואים בו גם הזדמנות, אפילו שאנחנו נמצאים שם במקום הנמוך הזה, איך בכל זאת אנחנו רואים הזדמנות, ואנחנו תכף נדבר על כלים נוספים. לפי אנחנו יודעים שככה באמת, אנחנו בחיים לא יכולים לבחור את הסיטואציות. הסיטואציות זה מה שנקרא, הן באות אלינו. אנחנו כן יכולים ממש להחליט איך אנחנו מתייחסים אליהם. זה ממש נתון לבחירה שלנו. יש לנו כוח וזכות בחירה ויכולת לעזור לעצמנו, וחלק מזה זה גם להבין שמותר לנו להרגיש את הכאב הזה כמו שאמרנו, וגם לראות איך אנחנו בכל זאת מוצאים בו את האופטימיות. באמת שדרון הזאת שדיברתי עליה מקודם, שהיא באמת אני מאוד מאוד מעריכה אותה וממש מדברת על יציאה ממשבר, אומרת כל רגע שלי נחת יכול להיות דלת לחיים חדשים. כל קושי, הוא הזמנה להיפתח במקום להיסגר. אני יכולה להגיד שבאמת, בתור מישהי שככה גם חוותה משברים, כמו כולנו, אז המשפטים האלה מאוד עזרו לי בתקופות האלה. זה כאילו משפטי קלישאות, אבל בעלי תמיד אומר לי, קלישאה לא סתם הפכה להיות קלישאה. היא קלישאה כי היא עבדה, וזה ממש כך. זה בדיוק היכולת הזאת שאנחנו יכולים לפתח בזמן של משבר, איך אנחנו יכולים לראות פה את איך אנחנו יכולים לראות ולהיפתח במקום להיסגר. מימד נוסף שאני רוצה לדבר עליו בתוך המשבר הזה, זה באמת בכלל בתוך משברים, זה מציאת משמעות בתוך הקושי. אנחנו נוגעים בלב הלב של ליבה של הלוגותרפיה, הגישה הטיפולית שדיברתי עליה של ויקטור פרנקל. הוא ימין שהחיפוש אחר משמעות הוא הכוח שמניע אותנו המרכזי בחיים שלנו. אגב, הרבה מאוד מהדברים שאנחנו עושים, אם נעצור רגע ונשאל את עצמנו ונשאל מה המשמעות פה עבורנו, אנחנו, תהיה לנו פה איזושהי תשובה שאנחנו לא חשבנו עליה לפני כן, כי אנחנו הרבה פעמים פועלים מאוטומטים, אבל כשאנחנו עוצרים רגע ושואלים את עצמנו, אז יש לנו אפשרות גם לתת מענה. ואנחנו יכולים למצוא משמעות שתעזור לנו גם לשרוד בשלב הראשוני וגם לצמוח. אנחנו רואים פה שבאמת מיכל ושרון, שהם שם קוד למעשה להרבה מאוד אנשים, ממחישים זאת היטב. ואנחנו רואים שמיכל שגילתה שהאכזבה המקצועית פתחה בפני הדרך, לבחון דרך ממש קריירה חדשה ולפתח כישורים, ושרון גילתה שמעבר לזהות המקצועית שעבדה לה, יש לה משהו הרבה יותר עמוק ומשמעותי בחיים שלה, ויש לה הרבה מה לתרום לעולם. והרבה מאוד עסקים, בזכות העשייה שלה, הם היום עסקים מצליחים, אחרי שהיא עזבה ובאמת פתחה את העסק משלה. זה ממש ממחיש בצורה מאוד מאוד יפה איך אפשר לצמוח ממשבר. יש סיפור שאני מאוד אוהבת, על הלובסטר, כמו שאתם רואים, אני אוהבת לספר הרבה סיפורים, כי אני חושבת שסיפורים זה דבר ממשיך, שממחיש, סליחה. באמת, הסיפור על הלובסטר, זה ככה באמת לובסטר, כמו שאנחנו יודעים, יש לו שריון מאוד קשיח, שמגן עליו, אבל גם מקביל אותו. כשהלובסטר גדל, והשריון הזה הופך להיות צר מדי, ומקביל אותו, הוא מתחיל להרגיש לחץ ואי נוחות. ואז מה הוא עושה? הוא מוצא מקום מוגן בין הסלעים, משיל את השריון הישן, ומפתח שריון חדש שמתאים לגודל שלו החדש. אבל מה זה עושה? זה גורם לו להתחזק. זה גורם לו פשוט להתחזק. זה תהליך שחוזר על עצמו לערך כל החיים שלו, של הלובסטר, ובכל פעם שהוא גדל, הוא חווה אי נוחות בתוך הדבר הזה. אבל האי נוחות הזאת, זה גם בדיוק המקום הזה שגורם לו לפתח את השריון הזה מחדש, אוקיי? ומחזק אותו. כי השריון הזה הוא משהו שהוא צריך, ממש צריך שרירים בשביל זה. אם הלובסטר היה הולך לטיפול, היה אומר, אני מרגיש לחץ, אני חש אי נוחות. אז תחשבו מה הוא היה קורה. היום אומרים לו, מזל טוב, זה סימן שאתה גדל ומתפתח. אני יכולה להגיד לכם שאחד המשפטים שאני תמיד שמתי על החולצות שלי כשהייתי רצה, זה שהחיים הם כמו ריצה. אם קשה לך, סימן שאתה בעלייה. וכן, יש כאן את הנושא הזה שכשקשה לנו, אנחנו כנראה לא יודעים את זה כרגע, אבל אנחנו בעלייה. ובדיוק כך זה גם אצלנו, בני אדם. תחושות הלחץ, אי נוחות, ולפעמים אפילו הכאב, הם לעתים קרובות סימנים לכך שאנחנו צריכים לגדול, להתפתח, להשיל את השריון הישן שכבר לא מתאים לנו, ולמצוא משמעות חדשה. המשבר המקצועי הזה הוא בדיוק כזה, סימן שהן מוכנות לגדול מעבר למסגרת הישנה שלהם, וכמו הלובסטר, הן צריכות עכשיו לעבור תקופה של פגיעות ואי ודאות, לפני שהן יוכלו לפתח שריון חדש שמתאים להם. עוד דבר, בתוך הדבר הזה, דיברנו על שלושה דברים עד כה, אני רוצה לגשת לדבר הרביעי, זה באמת לקחת אחריות אישית על התגובה שלנו למשבר, ויש לנו תמיד אפשרות בחירה לבנות, יש לנו תמיד את האפשרות בחירה הזאת, איך אנחנו מגיבים לדברים. כמו שאמרנו, אין לנו יכולת לבחור את הסיטואציות, אבל איך אנחנו בוחרים, יש לנו יכולת. בתוך המקום הזה שאנחנו מרגישים שאין לנו בחירה, לשאול את עצמנו מה בכל זאת בבחירה שלנו, מה בכל זאת ביכולת שלנו, איך אנחנו יכולים, אנחנו יכולים לבחור איך אנחנו מבצעים את הימים שלנו. שיתפה אותי אחת המתאמנות שלי, שהיא פותרה מהעבודה, והיא מחפשת עבודה חדשה במשך תקופה, וכל פעם מקבלת תשובות שליליות. היא ישבה בבית, ופשוט באמת הייתה בבאסה גדולה, ובצדק, זו תקופה מאוד מאוד קשה. אף אחד לא יכול להאשים אותה על הדבר הזה, כי זה כל פעם שמקבלים לו, זה גם סוג של, מבחינתה, עוד פעם מראה על המצב. ואז, בתוך המקום הזה, ככה באמת עשינו איזה שהם, עשינו תשאול כזה. איך את מבלה את היום שלך? אז בהתחלה היא הייתה מבלה את היום שלה בפיג'אמה. אתה אומרת לי, לא הייתי יוצאת מהמיטה. תחשבו, זה גם בחירה לא לצאת מהמיטה. זה בחירה להישאר באיזשהו מקום, בתוך מקום קצת נבול. ואז היא לקחה איזושהי החלטה יום אחד, שהיא יוצאת מזה. והיא מתחילה להתלבש בבוקר, כאילו היא הולכת לעבודה. היא פשוט קמה והתחילה להתלבש, ואפילו להתאפר ולשים בוסם וכל הדברים, אפילו שהיא לא הולכת עדיין לשום מקום. אבל יש משהו בתשדורת הזאת כלפי עצמנו, כלפי הסביבה. כשעכשיו שהיא מגיעה לרעיונות עבודה, היא משדרת להם משהו אחר. לא את הבחורה הזאת בפיג'אמה, אלא את הבחורה הזאת שיש לה מה לתרום לעבודה ולהחזיר, היא מחזירה לעצמת האנרגיות. יש לנו אחריות אישית על התגובות שלנו למשבר, לכל משבר. במקרה שאנחנו מדברים כאן, זה איך אנחנו יכולים באמת בתוך התקופה הזאת גם לצמוח. אגב, באותה תקופה היא לקחה כמה קורסים ולמדה ופיתחה את עצמה, וגם החליטה שהיא מתנדבת באיזשהו מקום. וזה היה דרך אגב גם אחרי תקופה, כי היא קיבלה המון לואים. אתם יודעים, אחרי השביעי לאוקטובר, הרבה מאוד אנשים ניסו ללכת ולהתקבל למקומות עבודה, ואנחנו יודעים שזה לא כל כך קל. אבל יש לנו גם בחירה איך אנחנו מבילים את התקופה הזאת. בתקופה הזאת אנחנו יכולים לעשות, להשלים פערים, לפגוש בני משפחה שלא פגשנו הרבה זמן, וחברות, לשבת לכוס קפה. מתי בפעם האחרונה ישבנו בשפת הים? אנשי קריירה לא עושים את זה בחיים, נכון? יש לנו פה הזדמנות פתאום לעשות את זה, לשתות איזה כוס קפה מול הים, לעבוד עם המחשב מול הים, ללמוד, לעשות עוד דברים. זאת בדיוק האחריות שלנו בתקופת המשבר. איך אנחנו לוקחים את התקופה הזאת? אני ממש מזמינה אתכם, שאתם בזמן של משבר, לחשוב על זה. איך אתם יכולים לבלות את התקופה הזאת בצורה הטובה ביותר? תחשבו על זה גם. אני זוכרת שפעם מישהו מאוד מאוד קרוב אליי היה בתקופה הזאת, והוא היה מאוד במקום עצוב וקורבני למשך תקופה ארוכה. ואז אמרתי לו, כמה פעמים בחיים יוצא לך מצב שאתה בחופש מעבודה? כמעט אין לנו הזדמנויות כאלה. אנחנו הרי כל החיים שלנו עובדים, נכון? יש לך מה שנקרא העולם, החיים, אלוהים, איך שכל אחד יקרא לזה בשם שלו, הביא לך סוג של מתנה, קצת לצאת ומה שנקרא ליהנות מהחיים. אז יש לך או אפשרות להישאר במקום הזה ולהיות במקום קורבני, או דווקא אפשרות ללכת ולבלות ולראות מה אפשר ולבלות לעשות טיולים ולעשות את שביל ישראל וכל מיני דברים שאפשר לעשות כמו שאמרנו לפני כן. אז בואו ניקח כאן אחריות ואני רוצה לגשת לעוד נושא. נושא שהוא מאוד מאוד חשוב, איך אנחנו בונים רשת תמיכה ופתיחות לעזרה. אני שמה פה דגש כי ממש הייתה לי שיחה לפני שנכנסתי לשידור, עם אחד מהחברים שלי, שדיבר איתי על הנושא הזה. ובאמת, אנחנו בתקופה הזאת, תחשבו רגע, כמה לכם כיף לעזור כשמבקשים מכם עזרה. זאת התקופה שלכם דווקא לעזור לאחרים, לעזור לכם. לא להתבייש, אלא להפך, לבקש, לבקש מאנשים, לשאול מי יכול לעזור, איפה מתפנה תפקיד, מה יכול להיות איפה זה יכול, איפה אתה יכול לשלב אותי, האם יש מקום שאני יכול ככה לשבת עם אנשים ולבחון הזדמנויות. זה הזמן להפעיל את המערכת קשרים שלנו שפיתחנו כל החיים שלנו, אנחנו הרי כל החיים שלנו בנתינה. אז גם עכשיו זה זמן שאנחנו יכולים גם קצת לבקש עזרה. זה דבר מאוד לגיטימי. זה דבר שגם, לא רק שזה לגיטימי, אתם מאפשרים גם לחברים שלכם לעזור. וואו, זה דבר, אתם גורמים להם להרגיש משמעות. וגם, מאוד חשוב בתוך התקופה הזאת, זה למצוא אנשים שהם יהיו בהקשבה. אנשים שיוכלו לשמוע אתכם, שיוכלו ממש לשבת איתכם, להדעד לכם את האיכויות שלכם, את היכולות שלכם. זה הזמן שלכם למצוא אנשים שגם ינרמלו את המצב. אי אפשר שעצובים ישר להתחיל לשמוח, אבל לפעמים מספיק שמישהו אחד מעדד לנו ומתקף לנו דברים ששכחנו. אני יכולה לספר על עצמי שחוויתי משבר מאוד גדול בעבודה, ופתאום זכרתי רק את הדברים הלא טובים, כראוי, כמו שכולנו עושים, נכון? כראוי במרכאות כפולות, כראוי למה שנקרא לבן אדם שמאוד מאוד אוהב להצליח. ואז התחלתי להזכיר לעצמי כמה נכשלתי פה וכמה נכשלתי שם וכמה... ופתאום כשאני זוכרת ישבתי ודווקא ישבתי עם בן זוגי, שפתאום ככה עבר איתי על כלל הקריירה שלי, והזכיר לי כל כך הרבה הצלחות שהיו לי בקריירה, שהן היו הצלחות, וואו, שאני הייתי, אני בכלל שכחתי מהם, כי רוב הזמן אנחנו רגילים לקבל את עצמנו כמובן מאליו, כן? זה כבר מי זוכר, זה היה כבר מזמן. ופתאום הוא עצר ואמר לי, רגע, סליחה, את זוכרת איזה דברים עשית? והזכיר לי, פתאום אני זוכרת שישבתי וחייכתי, כי באמת שכחתי מהם, באמת שכחתי מהם. לא עשיתי את עצמי, שכחתי מהם, זכרתי רק את כל הדברים הלא טובים. זכרתי רק איך אני יורדת אל עצמי, ואיך אני כבר לא שווה יותר, וכן הלאה. אז אם אנחנו יכולים למצוא מישהו שיזכיר לנו, ויאמר לנו כמה אנחנו טובים, וגם אנחנו לעצמנו, אבל כן, זה אומר שאם אנחנו יכולים לשבת עם החבר שלנו, עם הבן זוג שלנו, עם אמא שלי שתזכיר לי, עם חברות שמרימות לי, זה הזמן לעשות את זה, ואנחנו יכולים לעשות את זה בגדול. אז דיברנו על כמה דרכים לצאת ממשבר, ולא רק לצאת ממנו, אלא ההפך, לעוף ממנו גבוה, להתפתח ממנו, כי זה בדיוק המקום שיש לנו דווקא אפשרות, פתאום בתור טריגר, להגיע למקומות שלא דמיינו לפני כן. דיברנו על לשעות בכאב, אנחנו דיברנו גם על למצוא משמעות חדשה, דיברנו על לראות בתוך המשבר גם הזדמנות, ודיברנו גם על איך אנחנו לוקחים אחריות על איך שאנחנו מגיבים בתוך המשבר הזה, וגם דיברנו על למצוא, עכשיו זה הזמן לחברים שלנו, לפתח את המערכת, לפתח מערכות חדשות, אבל להתבסס גם על המערכות שכל החיים פיתחנו, לעזר בהם בכל הצורות, אם זה בעזרת זה שהם יעזרו לנו למצוא משרה אצלהם בארגון, ואם זה בעזרת זה שהם ישבו איתנו ויקשיבו לנו וישמעו אותנו, וזה משהו שיכול להיות פשוט משנה חיים. אז אני רוצה עכשיו באמת ככה להגיע לסיום התוכנית, אני תכננתי לתת לכם גם כל מיני תרגילים, אבל תעקבו אחריי ואני אתן לכם אותם באתר שלי, איך לצאת ממש תרגילים שאפשר לצאת, ממש יכולים לעזור לכם יום יום לצאת מהמשבר, ובאמת אנחנו נסכם, שכשאנחנו נמצאים בתוך המשבר, זה מרגיש לפעמים שהכל מתפרק. אבל האמת היא שמתחת לפני השטח, משהו חדש נבנה, שאנחנו פשוט עדיין לא ראינו אותו. בכל קושי תמונה הזמנה, הזמנה לעצור, להקשיב לעצמנו באמת, לגלות את החוזקות שלנו, את הערכים שלנו, מי אנחנו, מי אנחנו האמיתיים, מי אנחנו החדשים, שלא ידענו שהם שם. דיברנו היום על כלים, על כל מיני כלים כמו שדיברנו ככה באמת, על הלשעות בכאב, דיברנו על המקומות האלה שכדאי לנו לקחת אותם קדימה, אבל יותר מכל דיברנו על תנועה, על אפשרות לבחור, אפילו ברגע הקשה ביותר, לצעוד קדימה, צעד קטן. אנחנו יודעים שגם כשהנסיבות הן לא פשוטות, תמיד נשארת בידינו החירות לבחור את העמדה שלנו. זה לא תובנה פילוסופית, זו דרך חיים. ואני רוצה שתזכרו את זה, משברים לא מגדירים אותנו. הבחירות שלנו בתוך המשברים, הם אלה שמעצבות אותנו, גם כרגע, גם כשהכל נראה חשוך, והאור הגדול יגיע מתוך מתחיל לצנוץ, מנצנוץ קטן, ואני מאמינה באמונה שלמה שכל אחד ואחד מכם נושאים בתוכם את היכולת לצמוח, להשתנות ולמצוא משמעות. אז המשבר הוא רק ההתחלה לקראת הפרק הבא. אז תודה שהייתם איתי הערב בלעוף גבוה. ניפגש כאן שבוע הבא, אחרי יום העצמאות, בפרק שנדבר על הכוח לשנות מציאות דרך הקשבה אמיתית. ועד אז, המשיכו לחלום, להעז, להאמין ולעוף הכי גבוה שאתם יכולים. ואנחנו נשמע שיר שממש מתאים לזה. תודה רבה לכם.
כשאדם אחד, יחיד ומיוחד, פוסר צד קטן אל עבר מה שכבר מזמן הפך סיפור ישן, חלום רחוק מכאן. עושה הצד קטן, נושא את הבלתי יאומן מכל האנשים ובין אלפי דעות. עושה הצד קטן, נושא עיניו אל הבאות בתאוזה גדולה, באומץ לב ושתי עיניים בורקות. וזה מתחיל בצד, זה מתחיל בחלום, זה מתחיל באזור בבטן שתמיד ממשיך לנשום. זה מתחיל ממני וממשיך אליך גם. זה מתחיל בדיוק בפחד שניצחתי לא מזמן. זה מתחיל מדמיון וממשיך למציאות. זה האומץ להפוך את הקשיים להזדמנות. זה מתחיל בצעד וממשיך למסע. זה מתחיל מאדם אחד ועובר לאנושות כולה. כשאדם אחד יחיד ומיוחד פוסר הצד קטן אל עבר מה שכבר מזמן הפך לא אפשרי למין סיפור מקרי. פוסר הצד קטן עושה את הבלתי אומן למרות כל הקולות הוא לא ישקוט עד שיסלול דרכו עד שיפלו כל החומות בתעוזה גדולה באומץ לב ושתי עיניים בורקות. וזה מתחיל בצד, מתחיל בחלום, זה מתחיל באזור בבטן שתמיד ממשיך לנשום. זה מתחיל ממני וממשיך אליך גם. זה מתחיל בדיוק בפחד שניצחתי לא מזמן. זה מתחיל מדמיון וממשיך למציאות. זה האומץ להפוך את הקשיים להזדמנות. זה מתחיל בצעד וממשיך למסע. זה מתחיל מאדם אחד עובר לאנושות כולה. יש אלף אנשים ולכולם דעות, אלף מתלבטים אם לחיות או להיות סתם בן אדם, קלו בין החומות של הפחדים שלו שלו, של אנשים שלא עזו לנסות. תהיה האיש שלא פחד, שלא חשב יותר מדי מה יאמרו ואם כדאי. הכוונה תהיה לך כיוון, אמונה תיתן לך בדרך. וזה מתחיל בצד, זה מתחיל בחלום, זה מתחיל באזור בבטן שתמיד ממשיך לנשום. זה מתחיל ממני וממשיך אליך גם. זה מתחיל בדיוק בפחד שניצחתי לא מזמן. זה מתחיל מדמיון וממשיך למציאות. זה האומץ להפוך את הקשיים להזדמנות. זה מתחיל בצד וממשיך למציאות.
משהו מתחיל, מתגלגל ברחובות, משהו אחר יורד במדרגות, משהו קורה תופס לו בזנב, משהו חדש מתחיל אצלי עכשיו. משהו מוכר עומד ומסתכל אמצע הרחוב, משהו אוכל כמה רעשים הופכים כבר למקצר. משהו חדש מתחיל אצלי עכשיו. דברים קורים תמיד בזמן נכון, באים הולכים בין ההמון. את עיניי תראי ומה גם מקרים ش
חושך מתגנב, מונית שם מחכה.